טוב. אני אפתח בפסוק שהוא שגור בפינו. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מה פירוש שהיינו כחולמים? למה הכוונה היינו כחולמים? אצל רבותינו הראשונים אנחנו מוצאים שלושה פירושים להיינו כחולמים. פירוש ראשון, נביא דברי אבן עזרא, שאומר, היינו כחולמים, הגאולה זה חלום. עצם העובדה בשוב השם את שיבת ציון, זה עצמו חלום. הגאולה היא חלום. זה לא משהו מעלמדי. זה לא משהו שהיינו רגילים לו. הרד"ק מביא בשם אבא שלו, היינו כחולמים, בשוב השם את שיבת ציון, כל הגלות הנוראה שעברנו, כל 2,000 שנות גלות, יהיו בעינינו כחלום בלהות שחלף. בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, כל מה שעבר עלינו זה איזה חלום בלהות שחלף. המאירי מביא, בשוב השם את שיבת ציון, מה חלמנו בגלות? על מה חלמנו? חלמנו, היינו כחולמים, על בשוב השם את שיבת ציון. על זה חלמנו כל שנות הגלות. אלה הם שלושת הפירושים שאנחנו מוצאים אצל רבותינו הראשונים. ואני מעיז להוסיף פירוש רביעי שלמדתי אותו מתוך המציאות. עומד לו מורה בכיתה ונותן שיעור, ולנגד עיניו יושב תלמיד והוא חולם. מה פירוש הוא חולם? הוא לא ישן, העיניים שלו פקוחות, אבל בכל זאת הוא חולם. תשאל אותו אחרי השיעור מה היה בשיעור, הוא לא יודע אף מילה ממה שהיה בשיעור, אבל הרי הוא ישב בפנים, אולי בשורה השנייה מהמורה. אז מה הסיבה שהוא לא יודע? כי הוא חלם. מה פשט הוא חלם? היו איזה דברים שהציקו לו, שהטרידו אותו, שהיה שקוע בהם בזמן השיעור, והוא היה מנותק לחלוטין מהשיעור. ואני מעיז לומר שזה הפשט, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים, כמו אותו תלמיד. אחרי 2,000 שנות גלות נוראה מאין כמותה, אחרי גזרות ורדיפות, צרות וייסורים, שחיטות ופוגרומים ונערי נחלי דם, זכינו בשוב השם את שיבת ציון, מהפך בתולדות ישראל, זכינו לתקומה מחודשת, זכינו לקיבוץ גלויות מופלא, ואנחנו היינו כחולמים, כמו אותו תלמיד, שקועים בבעיות, במצוקות, ואני אומר בפירוש בבעיות אמיתיות ובמצוקות אמיתיות, שהרי מאז כל מדינת ישראל מעולם לא הייתה טלית שכולה תכלת, כל הזמן היו בעיות בתחום כזה או אחר, בעיות אמיתיות, במיוחד בתחום הרוחני, הדתי, המוסרי. והיינו שקועים בכל אלה, ומנותקים מגודל האירוע, מנותקים מהמציאות האדירה שהתרחשה בינינו, מנותקים מהזכות הגדולה שאנחנו זכינו לה. כאילו לא היינו חולמים, אילו היינו נוכחים, מודעים, מזדהים, מכירים במה שאירה לנו באמת, אז למרות הבעיות, למרות המצוקות, למרות הקשיים, למרות הסיבוכים, היינו יוצאים מגדרנו משמחה, מהודיה לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה שזכינו לה. זכינו לתקומה מחודשת, זכינו למדינת ישראל, עם כל מה שקשור לכך. מוריי ורבותיי, רבותינו לימדו אותנו שגאולתם של ישראל היא קימה קימה. מדובר בתהליך, לא בבת אחת, אלא בתהליך. והדוגמה לתהליך זה הופעת האור בעולם. והופעת האור בעולם, כל עוד שהאור איננו שלם בצוהרי היום, אז למרות שהיום כבר התחיל, היום התחיל, אבל יחד עם האור יש גם עדיין חושך. זוהי הדוגמה של הופעת האור בעולם, שרבי חייא הגדול מדגים את הגאולה, לא, כמעט כמעט, כהופעת האור בעולם. זוהי מציאות שאור וחושך משמשים בה בערבוביה, כדברי הנביא זכריה, והיה יום אחד, הוא יוודע לשם, לא יום ולא לילה, והיה לעית ערב יהיה אור. מה זה לא יום ולא לילה? אנחנו מכירים או יום או לילה, מה פירוש יום שהוא לא יום ולא לילה? אומר לנו רשי, ואני אגיד, אומר את זה בלשוני, כי רשי הוא לא לפניי, אבל זה מדויק, אומר רשי, כבר לא, עדיין לא היום במילואו, עדיין לא היום בשלמותו, אבל כבר גם לא לילה, כבר לא צרת שיבוד גלויות. כלומר, מדובר על מציאות שיש בה גם יום וגם לילה. כלומר, יש בה גם גאולה, ויש בה עדיין גם תופעות שליליות, גם יום וגם לילה. ורש"י כותב בפירוש שהדבר הזה שייך לתהליך הגאולה, קודם בו משיכנו. יוצא שמדובר בתקופה שיש בה גם חיוב וגם שלילה, ובעצם בכך נעוצים כל הרפיונות וכל החולשות וכל הירידות שקיימות בתהליך. אני אומר, אם מדברים על כמעט כמעט, תמיד חשבתי כמעט כמעט, אז קל לתפוס כמעט כמעט, הגאולה לא באה בבת אחת. אבל זה מדרגות, כמו שעולים בסולם, עולים שלב ועוד שלב ועוד שלב, זה ניתן לתפוס. אבל אם אתה רואה שאתה עולה שלב ואתה גם יורד שלב, זה לא רק תהליך חד שהוא רק עלייה, אלא יש בה גם ירידות, זה אחד הדברים שמאוד מקשים, מאוד מקשים לתפוס. אז מה זה? זה גאולה או לא גאולה? אתה רואה תופעות מרנינות, תופעות של גאולה, אבל אתה רואה גם תופעות אחרות, אלא צריך לדעת, כן, זה שייך לתהליך, לא יום ולא לילה. אנחנו אחרי הפסח, אחד הפיוטים בסוף הסדר, שהוא מדבר על כל מה שאירע בליל פסח, מסתיים, ריבונו של עולם, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. מה זה קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה? אתה קרב כבר את אותו היום, את התהליך, נכון, לא יום ולא לילה. זה תהליך, יש בו גם עליות, גם ירידות, גם חיוב, גם שלילה. כך התפללו יהודים דורות, ואנחנו שזוכים לחיות ביום הזה, מאבדים את ההשתונות, כשאנחנו נתקלים בתופעות שהן בוודאי לא מרנינות, שלהפך מזה. אבל צריך לזכור, זה שייך לתהליך. שבסופו בוודאי מגיע לשלמות, אין ספק, אין ספק בכך. אסור להתבלבל. הרמב"ן באחד המקומות בפירושו כותב הרמב"ן, אם היה בא אדם, סתם אדם, איזה מגיד עתידות, והיה אומר דברים שהתרחשו מראש, היה נותן איזה תרחיש של דברים שהתרחשו מראש, והיינו רואים שחצי ממה שהוא אמר התקיים בדיוק. מה, לא היינו מצפים שהכל יתקיים? היינו ודאי מצפים שהכל יתקיים. עובדה שחצי ממה שהוא אמר יתקיים, סתם אדם. כאן בחומר אנחנו, אומר הרמב"ן, שאנחנו מאמינים באמונה שלמה בדברי הנביאים, כי לא ייפול מדבר השם ארצה. אלה דברי הרמב"ן. ואני תמיד חושב, ריבונו של עולם, מה ראה הרמב"ן? למה מתייחס הרמב"ן? הוא ראה רק את החורבן. אומר הרמב"ן, אם נבואות החורבן התקיימו, אין ספק שגם נבואות הנחמה תתקיימנה. גם הנבואות שמדברות על הגאולה תתקיימנה. אבל אנחנו ראינו בעינינו את ראשית ההתקיימות של נבואות הנחמה. מה, יש לנו עוד ספק שהכל יתקיים? אני זוכר, אחרי מלחמת ששת הימים, קיבלתי מכתב מיהודי, תלמיד חכם, שנהג לטבל את דבריו בפסוקים מן התנ"ך, והוא כתב לי את המכתב בהמשכים. זה היה עוד בתקופה של טרום פקסים, טרום פלאפונים, אני מעז לומר אפילו קצת טרום טלפונים, יחידים זכו לטלפון בימים ההם. והוא כתב לי את המכתב בהמשכים. סיים את המכתב אחרי המלחמה. אז הוא כותב כך: אילו הייתי מסיים את המכתב שלשום, הייתי מעתיק לך את הפסוק הזה והזה כדי לבטא את מה שקרה. אילו הייתי מסיים את המכתב אתמול, הייתי מעתיק לך את הפסוק הזה והזה כדי לבטא את מה שקרה. אבל אני מסיים את המכתב היום, אני לא יודע מה לעשות, הוא אומר. כדי לבטא את מה שקרה, אני צריך להעתיק לך את כל התנ"ך. לא יכול לשכוח את הביטוי הזה. אין בעל הנס מכיר בניסו, לראות מה שירה בדורנו. איזה דברים מופלאים, ניסי ניסים, פלאי פלאים, באמת. מה זה, זה בדרך הטבע? עם חוזר לארצו אחרי 2,000 שנה. בדרך הטבע התקיים עם ישראל במשך כל הדורות. תקומת מדינת ישראל, קיבוץ הגלויות, זה כל כך טבעי. אלה דברים, באמת, זה ניסי ניסים. ועל כל אלה ניבו לנו נביאינו מראש. נו, אז יש לנו ספק שהכל יתקיים? בישעיהו, בסוף ישנו פסוק, נמלית בפרק סמכבן, ישנו פסוק, האני אשביר ולא הוליד, יאמר השם? אם אני המוליד ועצרתי, יאמר אלוקייך? זה פסוק. אומר רשי במקום, מפרש רשי, האני אשביר ולא הוליד. האם אני מביא את האישה עד משבר לידה, ואני לא פותח את הרחם שלה כדי שהעובר יצא? זה המשל. ומה נמשל? האם אתחיל בדבר ולא אוכל לגמור, אומר הקדוש ברוך הוא? ככה אתם מכירים אותי? אני מתחיל משהו ולא מסוגל לסיים אותו? אז אם להתייחס לנמשל, אז מי שמבין ומאמין שכל מה שירה בדורנו הוא לא מקרי, אלא זה מעשה השם לגאולת ישראל, אז הוא בוודאי בטוח שהקדוש ברוך הוא שהתחיל, מה שהוא התחיל הוא מסוגל לסיים. אין ספק בדבר. אבל אני רוצה גם להתייחס למשל. למשל של הלידה, חבלי לידה. אני חושב לעצמי, באמת, לו יצויר אישה שיש לה צעירים, היא לא יודעת מה זה. היא לא יודעת מה זה. ספק אם היה לה כוח להתגבר עליהם. מה נותן את הכוח להתגבר לצעירים? שיודעת מה שעומד להיוולד, הדבר היקר שעומד להיוולד, זה בעצם נותן את הכוח להתגבר לצירים. אני אומר אותו הדבר במציאות שלנו. באמת בלי אמונה אפשר לאבד את ההשתונות לנוכח דברים שקורים. אבל אם אתה יודע שאנחנו נמצאים בתהליך של לידה, בחבלי לידה, חבלי לידה להופעת נשמת האומה, חבלי לידה להופעת עם ישראל בגודלו, במלוא עוצמתו, כדי שהוא ימלא את יהודו האדיר בעולם, אתה יודע שאלה חבלי לידה, זה נותן את הכוח להתגבר על הכל, ובדי לא להתבלבל, ובדי שלא בשום פנים ואופן לא להתייאש. אין ספק שבלי אמונה, בלי אמונה, בלי תורה, זה מתברר לאין כל, אין שום דבר, אין כלום. זה מתברר לאין כל. אני רוצה להביא לכם, לפני כמה שנים, כתב יהודי מאמר בעיתון מעריב בערב שבת בראשית. הוא פותח את המאמר ברש"י הראשון בתורה, שכולם מכיר, כל היושבים פה מכירים אותו ודאי הרבה. שתהיה לנו תשובה לטענה של הסתים אתם, לכן פתחה התורה בבראשית ולא בחודש הזה לכם ראש חודשים. אני מקצר. אז אחר כך הוא שואל, היהודי הזה, הסבור אמנם רבי יצחק ורשי אמו, שאכן השתכנעו הגויים מטיעון זה, כל הגויים שיבואו ואיתנו להסתים אתם, ומה נגיד להם? נפתח להם את החומש ונראה להם מה שרשי אומר? זה מה שישכנע אותם? אך לא את הגויים צריכים אנו לשכנע בטיעוננו, ולא הם צריכים להאמין בבורא כל ובזכות ישראל על ארצו, כי אם את עצמנו, פן יהיה ליסטים בעינינו, וזה הרע מכל, כי אם אנו איננו מאמינים בצדקתנו, אין לנו קיום במקום הזה. אני אקרא עוד שתי שורות מהמאמר שלו, וטוען אני, מי שאינו מאמין בבראשית, אינו יכול להאמין בהבטחה לאברהם. ומי שאינו מאמין בהבטחה לאברהם, הרי הוא ליסטים, הגוזל ארץ מידי יושביה. ליסטים לא בעיני הגויים, אלא חמור מזאת, ליסטים בעיני עצמו. והעובדות מוכיחות. או עד כמה העובדות מוכיחות, אני רוצה לספר לכם חוויה אישית קשה שהייתה לי. לפני כמה שנים הזמינו אותי למה שקרוי הפרלמנט של יישובי הדרום, שהוא מתכנס אחת לחודש בקיבוץ ארז ביום שישי, לא פחות ולא יותר, ביום שישי אחרי הצהריים. אני לא יכול לשכוח, זה היה ערב שבת פרשת וישלח, אז היה יום שישי הקצר ביותר. בירושלים מדליקים נרות 3:59, ואני וידאתי שאני אצליח להגיע הביתה לפני שבת, ואמינו לי שמעולם עוד לא הייתי מוכן לשבת כל כך מוקדם כמו אז. נסעתי לשם כבר בבגדי שבת, באמת חזרתי, הייתי ישב בבית המדרש לתפילת מנחה. שם מדברים על מה שקורה, אמרתי להם, אני רוצה להביא לכם דוגמה למצב שלנו. באחת הלילות בין 3-4 לפנות בוקר, אני מתעורר לכל דפיקות בדלת שלי. ומה זה דפיקות? דפיקות אימים. זה כאילו שבא מישהו פשוט לשבור את הבית שלי. אני שואל, מי שם? וזה מעבר לדלת אומר לי, באתי לקחת את הבית הזה. אמרתי, מה באת לקחת את הבית הזה? זה בית שלי? זה התחיל ויכוח בינינו, אני אומר, זה בית שלי, הוא אומר, זה בית שלו. כל השכנים מתעוררים. ותארו לעצמכם שאני גר בעיר, בבית, רב קומות, מכל חלון מציץ מישהו, מה קרה כאן באמצע הלילה? ואני מתנצל, אני לא אשם, זה בית, זה גזלן, לקחת את הבית שלי. טוב, כך נגמר הלילה הראשון. אבל הגזלן הזה
חזר כל לילה. באותה שעה, אותן דפיקות, אותם ויכוחים, אותה התעוררות של השכנים, אותה התנצלות שאני כל לילה צריך להתנצל בפניהם שאני לא אשם, אני, מה אני יכול לעשות? אחרי שבועיים ימים, צועקים אליי השכנים, תן לו כבר את הבית, סוף כל סוף אנחנו רוצים גם קצת לישון. אמרתי להם, זה בדיוק המצב שלנו. באים מרצחים נתעבים ורוצחים בנו ברצף. אז אנשים בתוכנו חושבים, טוב, ניתן להם איזה חלק מארץ ישראל, אנחנו רוצים קצת לישון. הם לא מודעים שהם לא ייתנו לנו לישון גם אחר כך. כן, רוצים את ארץ ישראל כולה? נו, אתם שומעים את הרשע מאיראן עכשיו מדי יום ביומו. אני מסיים, מצביע שם יהודי אחד, ואומר, באמת, הדוגמה שלך הייתה מאוד מאלפת. רבותיי, תחזיקו איתם את הכיסאות. אבל השאלה היא, מי הגזלן פה? אני חשבתי שאני מתפוצץ במקום. יהודי שואל מי הגזלן פה, לא יודע מי הגזלן פה. זה לא מזעזע. זאת הבעיה שלנו. זאת הבעיה שלנו. זה שורש המחלה. זה שורש המחלה. ומכאן שצריך לדעת מה הטיפול. הרי היום מתברר באמת לאין כל שבלי אמונה ובלי תורה אין שום דבר. לא במובן הלאומי ולא במובן המוסרי. אם אני אתייחס לצד הלאומי, הרי לא לפני זמן רב עוד חשבנו שוודאי יש יהודים לאומיים, הנה אלה עומדים בראש המחנה הלאומי. נו, מי חולק לנו מה שהיה בשנה האחרונה? הרי כל זה בירור אדיר. מה קורה בלי אמונה ובלי תורה? אבל מוריי ורבותיי, אנחנו לא מתייאשים מעם ישראל. לא מתייאשים מעם ישראל. ובוודאי לא מתנתקים ממנו. אנחנו עולים מדי יום ביומו, כי לא ייטוש השם עמו. גם אנחנו צריכים להגיד דרכי השם, לא לנטוש את עם ישראל, גם לא חלקים ממנו. אלא אנחנו צריכים לדעת מהו טיפול השורש. מהו טיפול השורש? וטיפול השורש הוא לסייע לעם ישראל לחזור אל עצמו, לחזור אל שורשיו, לחזור אל אמונתו, לחזור אל תורתו, לחזור אל אורחות חייו, לחזור אל עצמו. זה טיפול השורש. אני מודה שזוהי דרך לא קצרה. אני יכול אפילו להגיד זוהי דרך ארוכה. אבל זוהי הדרך האמיתית ואין קצרה ממנה. אני לא צריך להגיד לכם מדי פעם שאני שומע במיוחד את הנוער שר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. נדמה לי שזה נשאר בגדר של שיר, אבל לא יודעים שזה מציאות, לא מפנימים שזה מציאות. וכשנדמה שהדרך קצת מתארכת, מאבדים את ההשתנות. וצריך לדעת שזוהי מציאות. זוהי מציאות. אבל אם הולכים בדרך הנכונה, אין ספק שבסופו של דבר מגיעים ליעד. אין ספק. ומה שנדרש מאיתנו זה להרבות אור. להרבות אור. חושך לא מגרשים אלא על ידי אור. והדרך הבלעדית היא דרכו של הלל. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ואני אזכיר לכם אמרה של החתם סופר, זכרונו לברכה. יש פסוק, שלושה המה נפלאו ממני, וארבעה לא ידעתי. זה פסוק, אומרים על זה חזר. שלושה המה נפלאו ממני, אלו פסח, מצה ומרור. וארבעה לא ידעתים, אלו ארבעה מינים שבלולם. ואתם מבינים שזה מדרש פליאה. מה זה שלושה אם הנפלו ממני, פסח, מצה, מרור, ארבעה לא ידעתים, ארבעה מינים שבלולם. אומר החתם סופר, שעל ארבעה מינים שבלולם, אומרים כבר חז"ל, שזה כנגד החלקים השונים שבא מישראל. אתרוג זה טעם וריח, כנגד יהודים שיש בהם תורה ומצוות. לולב זה טעם בלא ריח, כנגד יהודים שיש בהם תורה בלא מצוות. הדס זה ריח בלא טעם, כנגד יהודים שיש בהם מצוות בלא תורה. ערבה זה בלי טעם ובלי ריח, כנגד יהודים שאין בהם לא תורה ולא מצוות. ויש צורך לאחד את כולם באגודה אחת. אומר החתם סופר, כנראה שגם פסח, מצה ומרור זה אותה כוונה. פסח זה כנגד צדיקים. פסח זה קורבן, קודשים, זה כנגד צדיקים. מרור זה כנגד רשעים. מצה זה בינונים. אז גם זה מדובר על החלקים השונים של עם ישראל, צדיקים, בינונים ורשעים. ומה אומר הכתוב? שלושה הימה נפלאו ממני, זה מגישים חז"ל, וארבעה לא ידעתים. איך מאחדים את עם ישראל? איך מאחדים את עם ישראל? זה מושך לכאן, זה מושך לכאן, זה אומר ככה, הוא אומר ההפך. איך מאחדים את עם ישראל? אמר החתם סופר, מי היה כורך פסח, מצה ומרור ואוכלם ביחד? הלל, בדרכו של הלל, בנוותנותו של הלל, בסבלנותו של הלל. זוהי הדרך לאחד את עם ישראל. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ויש צורך ואין דרך אחרת אלא על ידי ריבוי אור. יש צורך להרבות הרבה אור. אור אמונה ואור תורה ואור מידות טובות ואור יראת שמיים ואור מצוות ומעשים טובים ואור אהבת ישראל ואור אהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל. להרבות הרבה אור ועל ידי כך לסייע להגביר את האור האמיתי בבית ישראל כולו.